בספר בניין ציון. לרב אטניגר. הספר, התשובות האלה נכתבו לפני בערך 160 שנה. אז התעורר הרב קלישר, הרב צבי קלישר, התעורר לרעיון הזה שהנה עכשיו קצת יש כבר יהודים חוזרים לארץ ישראל וצריך לחדש את הקרבת הקורבנות, לפחות את הקורבנות הציבור שהתאומה בהם מותרה בציבור. והרבה גדולי ישראל, פנה לגדולי ישראל מהרעיון הזה שיסכימו איתו. הדבר הזה הורה עוד ציסה באמת בגדולי הגדולים של אותו הדור. הוא היה תלמידו של רבי עקיבא איגר, כתב גם לרבי עקיבא איגר, כתב לחתם סופר, כתב גם לבעל בניין ציון, ערוך לנר, כלומר. ואמר לו, יש לי ראיות שאפשר להקריב קורבנות גם בזמן שבית המקדש עדיין לא בנוי, מכיוון שהקדושה לדעת הרמב״ם, קדושת בית המקדש, היא גם קיימת תמיד, היא לא בטלה וקיימת תמיד, על כן במקום המזבח אפשר להקריב קורבן. הוא כתב ספר, הרב צבי קלישר, זכר וזכרו של, של הרב קלישר, אז הקימו את קיבוץ, אז קראו לקיבוץ תורה, תירת צבי, על שמו. חבר הכנסת, השר אורי אריאל, שהוא היה בן תירת צבי, אז הוא הידר את הספר הזה, ספרו של הרב קלישר, לדרישת ציון, והספר הזה יצא בהוצאה מאוד גדולה עבורה. זו הייתה דעתו של הרב קלישר. אבל גדולי הדור התלבטו, מהרבה סיבות, האם יש לנו בגדי הכהונה איך לעשות את זה, תכלת התלבטו, על המקום המזבח, על האם המסורת של כהנים זה מספיק לנו, כל זה השיב הרב קלישר שמכל הצדדים לפי דעתו כך היה אפשר. וכערוך לנר בעל בניין ציון הוא גם מתייחס לדבר הזה, הוא לא מסכים בסופו של דבר עם העניין הזה, אבל הנושא הזה התעורר, הגיע הזמן לברר את הנושא הזה. אז בתשובה השלישית, אני לא עוסק בעניין הזה של עצם העניין אם אפשר להקריב קורבנות או לא, אבל נמשך תשובה ראשונה, תשובה שנייה בנושא הזה של בית המקדש, והתשובה השלישית, הבן שלו כתב, הוא מביא את הדברים של הבן שלו. הנה מה שכתב הרמב״ם, שכינה בטלה, לא נראה שיצא לו כן ממה שהייתה סליחה, אני לא אמרתי נכון. הנה מה שכתב הרמב״ם, שכינה לא בטלה, נראה שיצא לו כן ממה שהיית במדרש תנחומה. אמר רב שמואל בר נחמני, עד שלא חרב בית המקדש, הייתה שכינה נתונה בהיכל, שנאמר השם בהיכל קודשו. מי שחרב בית המקדש, השם בשמיים כיסו, סילק שכינתו בשמיים. אמר רב אלעזר בן פדת, בן חרב, בן לא חרב, אינו זז ממקומו. שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. וכן הוא אומר, ויענני מהר קודשו, שאפילו הר, כלומר זה לא בניין, אפילו הר, הרי הוא בקדושתו. עוד ממשיך המדרש ואומר, אמר רבי יחא, לעולם אין שכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו. עד כאן לשון המדרש. וכן הייתה בעוד מדרש, תנחומה, זה היה מדרש רבה, עכשיו מדרש תנחומה, כי אתה תצאי מקריה ושכנתי בשדה, אף על פי שחרב בית המקדש, לא זזה השכינה משם. ושכנתי כתיב ואין שדה אלא ציון, שנאמר ציון שדה תחרש. זאת אומרת, אף על פי שזה שדה וזה לא בית, בכל זאת השכינה שורה שם. הרי מכל אלו יצא ראיה לדברי הרמב״ם, שלא זזה השכינה ממקדש אפילו לאחר חורבנו. אכן, לא בלבד שקשה על זה מגמרא דיומא, שהגמרא אומרת דאמרינן שחזרה שכינה בבית שני. אלא שיש לכאורה גם סתירה לזה מתפילת 18, שאנו מתפללים ומברכים בכל יום ג' פעמים, המחזיר שכינתו לציון. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחזיר את שכינתו לציון, אבל לפי הרמב״ם, השכינה שורה בציון, לא צריכה לחזור לציון, היא נמצאת כל הזמן, אפילו בזמן מחורבן, ועל פי המדרשים הללו. אז יש כאן, לכאורה צריכים להבין, מצד אחד המדרשים אומרים, שאף על פי שחרב בית המקדש, השכינה נמצאת שם, ומצד שני, הגמרא במסכת יומא אומרת, שבבית שני לא שרתה שכינה. וגם התפילה שאנחנו מתפללים, המחזיר שכינתו לציון. הוא אומר כאן רעיון. אמנם, אף לפי שהדברים האלה עומדים ברומו של עולם, עם כל זה, גם לברם על פי פשטם, רמזו לנו רבותינו זיכרונם לברכה. במה שאמרינה בסנדרי, אמר לו כופר לרבן גמליאל, אמריתו בעשרה שכינתא שריה. אתם אומרים שכל מקום שיש עשרה השכינה שורה. כמה שכינתא איכא? הוא שואל אותו. כמה שכינות יש? כל מקום שיש עשרה שורה שכינה? זהו אמר הכופר לרבן גמליאל. קרא לשמה, הוא קרא לשמה שלו. והיכה אותו במטפחת או משהו, אמר לו, למה השמש נכנסה לבית? אמר לו, השמש, בכל המקומות היא נמצאת, מה זאת אומרת? כולי על מניחה. זה היה כאן איזה רעיון. אמר לו, מה השמש, שאחד מאלף אלפי ריבו שמשי כמק דקות שבריחו. אחד מאלף אלפי רבבות של השמשים שיש לקדוש ברוך הוא, השמש היא אחת מהם. היא מתפשטת בכל העולם. שכינתה, השכינה של הקדוש ברוך הוא, על אחת וכמה וכמה שמתפשטת בכל העולם. עכשיו הוא מבאר את העניין. וביור המשל נראה לעניות דעתי, ששני עניינים נאמר על השמש. בדרך זר נאמר שהשמש בא אל הבית. השמש נכנסת אל הבית, נכנסה עכשיו השמש, עזבה את השמיים, ובאה אלינו, נכנסה לבית. זה נכון ככה להגיד, השמש באה לבית, כן? או לחדר, וכן לשון חזל, סוכה, הגיע חמה לסוכה. ולא החמה, רחוקה כמה אלפי רבבות מלין מארץ. אז מה זאת אומרת, היא באה, היא עזבה שם את המקום שלה, ועכשיו היא באה אל הבית? הרי שבשמש הלשון מכניס האור הבא מן השמש בשם שמש. זאת אומרת שאנחנו כשאור נכנס מן השמש לבית, אנחנו אומרים שהשמש באה, אבל בעצם השמש נשארה למעלה בשמיים. ורק האור שבא מן השמש, ולזה גם אנחנו קוראים שמש. אתם מבינים כבר את הנמשל. וכן מה שנאמר שהשמש או האור בא אל הבית בחיבק שנעתק ממקום אל מקום ולא כבר זרח בכל מקום וגם על הבית. לכן מפני שהבית בהסגרו מנע אורו מלהגיע לשם, נאמר שכשנפתח פתח או חלון שבא לשם השמש, אף שאין זה אלא הסרת המניעה. זאת אומרת השמש הייתה מהירה בכל מקום, רק איפה ש... אין מניעה שתגיע, כי מקורה למעלה למעלה, והיא מתפשטת לכל המקומות. וכן העניין נאמר בשכינה, שהיא שורה במקום, לא שנאמר בזה שהשכינה נקרא כבוד השם בעצמו שורה במקום, כמו שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני, או כבוד השם מלא את המשכן. אלא שאור הקדושה הנאצל והנזרח מכבוד השם אשר מקומו נעלם גם ממשרתי מעלה, כמו שנאמר משרתם שואלים זה לזה היה מקום כבודו, הוא אשר זורח על המקום ההוא, כמו שנאמר שהשמש מה? והכוונה אור השמש, וגם על אור הקדושה בעצמו לא יאמר שבא אל המקום, כמו שנאמר על דבר או אדם שאנחנו אומרים, אדם, הוא זז ממקום למקום, הוא נכנס הבית, כן? כי מלוא כל הארץ כבודו. ומה שנאמר שבא, הכוונה שאנחנו מסירים מעצמנו המניע, שמנע הקדושה לזרוח עלינו, וכמו שאמרנו, באור השמש. ועל כך נאמר שהשכינה שורה בעשרה, שכל מקום שנקבצה שם עדה קדושה לעבודת השם, מסירים ממניין העולם הזה החור, המונע זריחת אור הקדושה שם, ושורה השכינה, שיש מקום נפתח לאור הקדושה לזרות על מצפוני הלבבות ולהעיר נשמתם. כלומר, כשיש עשרה אנשים מתקבצים לעבוד את השם, אז נפתח הפתח, ואור השכינה מתפשט גם עליהם. ולפי מסכן, כך הוא מפרט את הדברים, והוא אומר, ועל פי אשר ביארנו, נאמר על השכינה בית בחינות, על כבוד השם מקור הקדושה, ועל אור הנאצל השפעת הקדושה. כלומר, יש כבוד השם, ויש האור שנאצל מהמקור העליון, הוא מתפשט. וזה החילוק בין בית ראשון לבית שני. זאת אומרת, בבית ראשון היה ממש אור השם שהופיע באופן ממשי, כביכול. לא שהוא ניתק כמובן ממקור, אור השם כל העולם ניצא, אבל מדרגות בהופעה, ובית המקדש הראשון שרה ממש אור השם, כמו שאנחנו רואים במשכן, כאן בבית המקדש ששלמה המלך בנה, לא יכול להיכנס אלא כבוד השם מלא הבית. כלומר, זה כביכול ממשות שאפשר היה לחוש אותה בחושים, זה כל כך התפשט עד שהחושים הרוחניים והפנימיים של ישראל ראו את אור השם. ויש מדרגות פחות מזה, וזה היה בית שני שלא היה באותו המדרגה כמו בית ראשון. אם כן, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות בהשראת השכינה. אחד שעוסק בתורה גם שכינה כנגדו. שניים שעוסקים בתורה זה יותר, זה לא כמו אחד. שניים שעוסקים בתורה עוד יותר. ואז ידברו איש אל רעהו, והקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון. זה כבר מקבל איזה ממשות של כתיבה, של הופעה. שלושה עוד יותר, חמישה עוד יותר, עשרה עוד יותר, מאה שכינה עוד יותר שורה במאה. וכגודל המתאספים לעשות את רצון השם, כך גודל השראת השכינה. ושיא האפשרות של הופעת השכינה בישראל, זה בבית המקדש. כשכל ישראל פונים אל בית המקדש, ובית המקדש יש לו שתי הבחינות. בחינה אחת, כיוון שהמקום הזה הוא מיועד למגמה הזאת, שכל ישראל מקובצים סביב בית המקדש, והעבודה של בית המקדש היא עבודה של כלל ישראל, שם שורה השכינה בתורה הכי גדולה שיכולה להופיע שכונה במציאות בעולם. זה מצד המקום שהוא ראוי לזה, וכשישראל עובדים את השם, וכל ישראל נמצאים ביחד בארץ ישראל, בבית המקדש בנוי, ומקריבים שם את קורבנות המבטאים את עבודת השם הכלל ישראלית, כמו קורבן תמיד של בוק, של שחר ושל בן ארבעים, שקורבן אחד, כל ישראל שותפים בקורבן הזה. אז זה ההופעה הזאת של היחד הזה, של הכלל הזה של ישראל, זה שיא של הופעת השכינה. זאת אומרת, במקום הזה יש שכינה שורה, אפילו כשבחורבנה. אבל מדרגות, ולעומת זה כשבית המקדש בנוי וכל ישראל מחוברים יחד, אז הופעת השכינה בצורה יותר עליונה, ממש אולי אפילו מוחשית, כמו שהיה בבניין בית ראשון. והרב אומר, על פי המקובלים, שמבית השלישי יהיה יותר מבית ראשון. יהיה בו קדושה כפולה גם של בית ראשון וגם של בית שני, זה מדרגה עוד יותר גבוהה ועוד יותר השגות רוחניות שלא היו עדיין מעולם, גם אם לא היה בבית ראשון. זה עניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא מאחד את כל ישראל. וכשכל ישראל מוחדים, שורה שכינה עליהם. אדם רוצה, אדם שואף להשראת השכינה, צריך להיות מחובר לכלל ישראל. ככל מה, ככל מה שכלל ישראל יופיע ביחד יותר, יותר הופעה של השכינה. אוהב השם את שערי ציון מכל משכנות יעקב. חכמים דורשים על זה דרשה, אבל הפשט של הפסוק, אמר רב חיד"א, מה דכתיב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, יש בתי כנסיות, והם כמובן כל בית כנסת בכנסת, יש לו את האופי המיוחד שלו. יש בתי מדרשות שונים, יש בתי מדרשות לומדים הלכה, יש בתי מדרשות לומדים אגדה, יש בתי מדרשות לומדים קבלה, יש בתי מדרשות שמחברים ביחד, קבלה ומדרשים, יש הלכה. יש הרבה מדרשים, וכל בית מדרש יש לו מעלות מאוד מאוד גדולות מיוחדות בצורת לימוד התורה ועבודת השם. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מכל משכנות בית יעקב. מה, למה? למה? למה יותר מכל בתי מדרשות, בתי כנסיות שישנם? יש בתי מדרשות מדרגות, יש בתי מדרשות שעוסקים בפנימיות התורה. אז זה לא יותר גבוה מדברים אחרים. מה זה, למה שערים המצוינים בהלכה? ההלכה, איפה שההלכה היא הדבר המוסכם על כל ישראל. פסק ההלכה, כולם מקיימים את ההלכה הזאת. עכשיו, הכוונות בהלכה, כוונות מקיום המצוות, זה כוונות שונות. יש אנשים מדקדקים בפרטי המעשים מאוד מאוד מאוד. יש אנשים לא רק מדקדקים בפרטי המעשים, הם בכוונות, כוונות גדולות. ויש גם שיטות שונות בכוונות. איזה כוונות לקבל, לכוון בכל מצווה ומצווה. אז בזה אנשים שונים, ובתי מדרשות שונות. ויש כיוונים שונים ושונים זה מזה, אבל פועל, ומה יעשה? כולם מניחים תפילין על היד ועל הראש. איזה כוונות? יש הרבה הרבה סוגים. אוהב השם את המשותף, משהו כולם עושים ביחד. היחד הזה הוא מחבר את כל כלל ישראל ביחד. הכוונות אחר כך משלימות על גבי זה, אבל הכלל הזה, שכל ישראל ביחד עושים את אותו דבר, זה מחבר את כל כלל ישראל. הוא אוהב את כותר מכל בתי כנסת שעומדים לעצמם. משהו כללי שכולל את כל בתי הכנסיות, את כל בתי המדרשות. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות בית יעקב. אבל זה הדרשה. חכמים דרשו דרשות, כי אין לנו שערי ציון בפועל. אבל הפסוק מדבר על שערי ציון. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות בית יעקב. יש בתי מדרשות, משכנות זה גם כן, יש שערים שונות, יש ציבורים שונים, שבטים שונים, גוונים שונים, אבל שער ציון, השער, כולם נכנסים לשער. השער זה הפתח של העיר. שם יושב בית הדין, כי שם זה המקום הכללי, כולם עוברים שם. יש רחובות שונים, יש זה גר ברחוב הזה, זה גר ברחוב הזה, זה בשכונה הזאת, זה בשכונה אחרת, אבל בשער של העיר, כולם עוברים. אז הכלל, ציון, אוהב השם שערי ציון, ציון זה השער של הכניסה לציון, לירושלים, יותר מכל בתי מדרשות נפלאים, יש בכל מקומות משכנות יעקב, אוהב השם שערי ציון, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, מכל משכנות בית יעקב, הכלל מחבר את כל ישראל ביחד, כי החיבור של כל ישראל ביחד מביא להשראת השכינה. עניינו של בית המקדש, ושכנתי בתוכם, השראת השכינה בישראל, וזה מותנה ככל מה שיש מקום יותר גדול להופעת השכינה, אז יותר השכינה יכולה להופיע. כל ישראל ביחד, זה יוצר מציאות מאוד מאוד ענקית, אז השכינה בגדלות, מופיעה בגדלות. איש ואישה, שכינה ביניהם. יש יחד, היחד הזה, הוא עושה כלי שלם. איש לבד, זה פלגה דגופה. שאיש ואישה, זה גוף שלם, גוף שלם, אז זה כלי שלם, אפשר להכניס בו תוכן. בחצי כלי, הכל נשפע. אי אפשר... אז איש ואישה זה זוג, ואחר כך ציבור, 10 אנשים, זה כלל. כלל יוצר, זה, שוב פעם, זה כלי. הכלי מחזיק ברכה, אז השכינה שורה בהשערה. כל ישראל ביחד, זאת שלימות. כל ישראל זה מציאות אחת, כשכולם מחוברים ביחד ככלל ישראל, אז השראת השכינה הגדולה ביותר שיכולה להיות. ולזה אנחנו מתפללים ומבקשים, שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו, שבנה בעזרת השם בית המקדש במהרה בימינו. זאת אומרת, גם היחיד היום, אני רוצה להוסיף, צריך לשאוף, להרגיש ולחוש בתוך עמי אנוכי יושבת, להרגיש התחברות לכלל ישראל. ואז הוא זוכה להיות לו מציאות יותר כללית, כמובן כשזה יהיה בפועל שכולם מחוברים יחד, אז השלימות ממש. אבל כשאדם מרגיש שהוא חלק מהכלל, ושייך אל הכלל, ושואף אל הכלל, אז הוא נעשה כלי גדול, וזה חלק מכל הכלל כולו. ואז שורה עליו יותר שכינה. אני רוצה להביא לכם את דברי הרב. באורות ישראל בפרק ג' הידבקות והתקשרות בכללות ישראל. אז איך הרב מתנסח? הצמאון להיבנה כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. זאת אומרת, לשאוף. שרוח ישראל הכללית תשרה עליו. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, להיות בשמחת ישראל. זאת היא המגמה עמוקה גבוהה רחבה. עמוקה גבוהה רחבה, כל הצדדים, מלאה טל חיים של קודש. מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם. הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא לשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה וכל טוב נעלה. אז אדם שואל את עצמו, מה, להיות ישראליות? לאור תורני, מה זה ישראליות? אנחנו צריכים להבין שציבור הוא מורכב מגוונים שונים, מצרכים שונים, מגוף ונשמה. ציבור יש לו גוף ויש לו גם נשמה. הנשמה לא יכולה בלי הגוף, בלי כל הצרכים הגשמיים של הציבור, של המדינה. מדינה לא יכולה להיות בלי תעשייה, בלי חקלאות, בלי... וטיפולים בכל התחומים הגשמיים הנצרכים, רפואה וכמובן ביטחון וכדומה. ומיני ומיני יש ציבור. והנשמה של המדינה זה התורה, זה הקודש, זה האמונה, זה הדביקות בריבונו של עולם. אבל הנשמה הזאת תוקעה להופיע בגוף לאומי. בגוף שהוא כולל הכל, ואי אפשר בלעדי החלקים האחרים. ויש אנשים שהקודש, הם לא מטפלים בזה, אולי אפילו רחוקים מהקודש, אבל הם מסייעים לקודש בזה שהם עוסקים בצדדים האחרים של צורכי האומה. הם עוסקים בצרכים הגשמיים של צורכי האומה. הם עוסקים ברפואה, הם עוסקים בכלכלה, הם עוסקים בתעשייה, הם עוסקים בביטחון, הם עוסקים בכל התחומים הללו. ולולי הם אין תורה. אי אפשר בלי כל הצרכים האלה של ציבור. לולי אין תורה. זאת אומרת שהם אלה שמתעסקים, מחזיקים את התורה, מקיימים את התורה. רוצים, לא רוצים, זה עובדה. אפילו שהם אומרים, אנחנו לא מתפיים, לא זה, זה לא עוזר, זה מציאות. זה מציאות שכל העוסקים בכל הצרכים הללו, ביחד, מופיעה אומה ביחד. גם אם יגידו שאינם רוצים, זה לא יכול. אם הם נמצאים כאן ושותפים בכל מה שנעשה, אז הם שייכים לכל מה ש... גם לקודש, גם אם לא רוצים. מובן שכשאנשים יותר מחוברים בהשקפת עולם אל התורה, עוד יותר המצב שלם, עוד יותר אידיאלי, בשאיפה הכללית שכל חלקי האומה היו כולם קודש. אבל היחד הזה, זה ההופעה של האומה. אבל האומה מופיע השכינה. הכלל מופיע לשכינה. והתחושה של החיבור לכלל ישראל, כמובן, כשאנחנו מתחברים לכלל ישראל, אנחנו לא מתחברים לקלקולים שיש בה. כי אין קלקולים בכלל. הקלקולים הם בפרטים. הר"ן מדבר על זה בדרשות הר"ן. הר"ן אומר, המשותף הוא, אנחנו רוצים שתהיה כאן מטרה חיובית. ויש אבל בין כל השותפים ביחד, אז יש כאלה שיש להם קלקולים כאלה, יש כאלה קלקולים כאלה, הם לא מצטרפים אחד לשני. כי זה לא המטרה המשותפת של הכלל. אז לכן הם בטלים ברוב. כן, ולפעמים גם איסורים מבטלים זה את זה, הלכה אומרת. אם יש שלושה איסורים, כל השניים מבטלים את השלישי. יכול להיות מצב כזה שאיסורים, הכל אסור ובעצם זה לא אסור. כי זה לא איסור דם, זה לא איסור אחר, לא איסור זה, כי זה, כל אחד הוא במיעוט. אז זה אני אומר הרם נדרשותיו. הקלקולים הם לא, זה לא המטרה המשותפת לעשות קלקולים, זה לא המטרה של הציבור. המטרה, יש פרטים כאלה שיש להם את החולשות האלה, יש פרטים וחולשות אחרות. כולם רוצים שיהיה כלל ישראל ביחד, כולם רוצים את זה. אז הכלל הזה הוא מבטל את הפרטים. החיבור אל הכלל הוא לא חיבור לקלקולים. החיבור אל הכלל הוא חיבור אל הקודש. החיבור התוכן הפנימי של המגמה הזאת של עם ישראל בארץ ישראל. זה היה משותף. זה מה שהרב אומר, תחשוב ישראליות, תרגיש ישראליות. אני רוצה עוד נקודה שיהיה המשך מתוך העניין הזה. שלוש תרומות כאן התורה מזכירה, והרש"י אומר, זה מדובר על שלוש תרומה אחת לאדנים. כל אחד צריך לתת מחצית השקל לאדנים. תרומה שנייה, מחצית השקל בשביל הקורבנות ועוד צורכי המקדש. תרומה שלישית, זה לא קבוע רק ולא חובה, אלא הנדבה, שזה לבנות את שאר החלקים של המשכן. כן. זאת אומרת, יש חלק חובה, מה חובה? אדנים, הבסיס. הבסיס צריך להיות משותף, כל ישראל בונים את המשכן. לא מתנדבים מסוימים בונים את המשכן. המשכן צריך להיות משכן של כלל ישראל. אז כל אחד צריך לתת מחצית השקל, וזה סכום מאוד מאוד קטן, יחסית. אבל כשכל אחד נותן קצת, ביחד נעשה סכום מאוד מאוד גדול. ואפשר בזה לבנות את המשכן, יקר מאוד מאוד, כמויות של כסף, עצומות, בשביל לבנות את כל האדנים. התרומה השנייה, מחצית השקל, כדי להקריב קורבנות. זה חובה, כדי שכל ישראל יהיו שותפים במצווה. זה לא מצווה פרטית, להקריב קורבן תמיד, של בבוקר, ואחר כך קורבנות המוספים, בשבתות ובחגים, קורבנות של הציבור. קורבנות של הציבור, כל הציבור משותף לזה. מקריבים קורבן אחד בבוקר, וכל ישראל עכשיו הקריבו קורבן. זה לא הכהן הקריב קורבן. הכהן הקריב קורבן בשם כל ישראל, וכל ישראל הקריבו את קורבן התמיד. והוא מחפר על כל ישראל. קורבן עולם, קורבן עולה של נדבה, אבל מסתם שגם קורבן עולה של הכללים. הוא מחבר על מחשבות שבלב, הוא מחבר על, על ביטול עשה. יש, הוא קורבן שפועל, הוא פועל על כל הכלל, קורבן אחד פועל על כל הכלל, כי יד רבה. היחד הזה הוא יותר גדול מאשר כל אחד מביא קורבן לעצמו. אז הוא פרט, זה פרטים, אבל היחד הזה הוא, הוא מראה ש... ישראל עם אחד, והמהר"ל מדבר על זה בטיב העבודה, זאת אומרת שכשישראל עם אחד, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא אחד. האחדות בישראל היא ענף מייחוד השם. אז מחצית השקל זה חובה. ועל זה התלבטו חכמים, בשאלה הזאת מה עדיף, חובה או נדבה, מצווה ועושה או שאינו מצווה ועושה. יש כאן צדדים להתלבט. אחד עושה מתוך הלב, זה לא יותר גדול מאשר הוא עושה מטר שהוא מחויב. כן, אל תהיו כעבדים, לא, שהתפילה לא תהיה את קבע, שחז"ל אומרים לנו, זה צריך להיות מתוך הלב, מונקס של הלב, מתוך הלב. אז במבט הראשון, עבודת הנדבה היא יותר גדולה מאשר עבודה של חובה, של כפייה. אבל בסוף חכמים קובעים לנו שלא ככה, שכפייה, שלעשות עבודה, המצווה ועושה, הוא גדול יותר ממי שאינו מצווה ועושה. וההסבר של התוספות הוא הסבר, מכיוון שאדרמה, אתם חושבים שמי שנותן נדבה, הוא יותר מתאמץ לעשות את רצון השם? לא. מי שקופים אותו, מי שמחויב, מתגבר יוצר הרע נגד זה ולא רוצה, הוא מתגבר יותר קשה לקיים מה שחייבים. ככה תוספות אומר. אז התוספות מסביר את זה בצורה המעשית. אבל הריטב"א וראשונים אחרים מסבירים שמי שעושה מעצמו, אז זה אנושי. הוא רוצה לעשות, והוא בוחר לעשות דבר טוב לכבוד שמיים. אז זה בא ממקום, ממקום של בן אדם, מקום אנושי. אבל מי שמצווה ועושה, אז מופיע כאן רצון השם. נכון שיש גם רצון השם שאנשים יתנדבו, אבל זה לא רצון השם מוגדר. וכשהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות פעולה מסוימת, ואתה עושה את הפעולה, מתגלה כאן רצון השם. זה הגודל של המצווה ועושה. הבסיס צריך להיות כללי, חובתי, מוכרחים כולם להיות שותפים. המחצית השקל, כולם שותפים בבניין, כולם שותפים בעבודת השם. ועל גבי זה יש מקום להתנדבויות. אז כן. התפיסה הזאת של היחד, היום היא קצת... כל הרוח של העולם, רוח כזאת אינדיבידואלית של הפרט ושל לא של הכלל. וזה מתפשט גם בקרב ישראל, הרוח הזאת. רוח כזאת של אכפתיות. כולל עכשיו אנחנו לקראת הבחירות, אנשים אומרים, זה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי. לא מרגישים אחריות והשותפות במה שקורה לכלל ישראל. ואת הדבר הזה, בידי זה אנחנו לא יכולים להתקדם לקראת בניין בית המקדש. בית המקדש זה מטרה של כלל ישראל. לא מראה של יחידי סגול, יחידים אנשים שרוצים לעשות מצוות ולהביא קורבנות. זה בניין שעניינו כלל ישראל. כשכולנו נהיה מאוחדים, כל כלל ישראל יהיה מאוחד, כל תלמידי חכמים יהיו מאוחדים. תוכל להתגלה גם הנבואה. ותהיה סנהדרין, ואפשר יהיה לעשות את היחד הזה, הגודל הזה, ואז נזכה להשראת השכינה הגדולה. אין אפשרות של השראת שכינה בלי שכלל ישראל מאוחדים ובונים את בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה החינוך הזה ליחד הזה, אנחנו צריכים לחזק אותו. לדעת כמה זה חשוב, ואחריות. זה מתפשט גם בתוך הישיבה. והיו תלמידים לישיבה, וכל אחד יכול לבוא במגמה הזאת, אני רוצה להתקדם, לעלות במעלות הקודש, אני רוצה להיות בן תורה, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות אדם מלא וגדוש באורה של תורה, לא רק ללמוד, אני רוצה גם ללמד, אני רוצה גם... הכל יכול לבוא מתוך גישה אישית, כי גם ללמד זה מצווה, אלא בתורה זה מצווה, והמטרה שלו להיות שהוא יהיה מלא, שהוא יהיה מלמד, שהוא יקדם את העולם, שהוא. אבל המטרה יותר גדולה היא שעם ישראל, שהציבור, לא בעני, שהתורה תופיע, שהקדושה תופיע, אני משרת את הקדושה הזאת, אני, כן? אז האכפתיות הזאת, היא יכולה לבוא לידי ביטוי באופן מעשי. זאת אומרת, אם אדם חושב רק על עצמו, אז הוא עושה חשבון, אני, אם אני אתפלל בשעה זאת, אני אלמד יותר טוב, אני אעשה ככה, אני יודע יותר טוב, אני אעשה ככה, זה בשבילי, זה יקדם אותי מאוד מאוד. אני עוסק בעצמי. אבל לחשוב, אני רוצה שהישיבה תתקדם. לא רק אני. שהתורה תתפתח, שהתורה יותר תופיע בישיבות, לא משנה, בכלל, לא בעצמי. אז אני, להכניס את המחשבה הזאת, אולי כשאנחנו נהיה ביחד, יהיה תפילה יותר גדולה, יותר מוצלחת, יותר משפיעה על כל אחד על השני, אם לא כל אחד יעשה לו את החשבון הפרטי שלו, איך הכי מסודר אצלו ונוח לו. זה ההבדל בין ההסתכלות הכללית וההסתכלות הפרטית. אדם נמצא בחברה, האם הוא עסוק בו, איך אני מנצל את החברה ואת הישיבה ואת המסגרת הזאת לתועלתי האישית, או איך אני שותף בכל המהלך הכללי הזה, של, שכאן יש רוח גדולה של תורה, הופעה של תורה, שאני רוצה להיות שותף ומחזק את ההופעה הזאת. זה מתפשט על הבחירות. אני... מחשבה פרטית או מחשבה כללית. אז אדם יודע, אני שותף, אני חייב, אני דואג, אני אכפת לי שהיה האופי של המדינה והופעת התורה שבמדינה, הופעת הקודש שבמדינה וכדומה, הופעת החוזק של המדינה ומכל התחומים שהמדינה תתפתח, כי הכל ביחד הוא מופיע את אור השם בעולם. אז זה מה שאנחנו צריכים לקחת מהפרשה הזאת. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.